שלום לכולם, ותודה שאתם כאן איתנו בפודקאסט של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, קודחים בראש. סדרת פודקאסטים על קיימות, מרחב בנוי בר קיימה ובנייה ירוקה. אנו משוחחים עם דמויות מפתח בתחום התכנון, הבנייה, הקיימות, ויחד איתם מלבנים את הנושאים הרלוונטיים לימים אלו. הסדרה השנייה, הסדרה שלנו, עוסקת בעיר ושינויי האקלים. מדי שנה מתכנסים בלב הרי האלפים, באתר סקי יפהפה, מנהיגי העולם, מנכלי החברות המובילות וכל מי שיש לו יד ורגל בכלכלה העולמית, כדי לדון באופקים לכלכלה העולמית לשנה הבאה. הפורום הכלכלי העולמי מארגן את הכנס, וברקע מפרסם מדי שנה ניתוח של האיומים הכלכליים המשמעותיים. בשנים האחרונות משבר האקלים על השפעותיו השונות עומד בראש סולם האיומים. יותר ממחצית התמ"ג העולמי תלויים בטבע וחשופים לפגיעה רחבת היקף בשל משבר האקלים ואובדן המגוון הביולוגי. הקשר בין משבר האקלים וסביבה לבין הכלכלה העולמית אינו מפתיע. כבר ב-2006 התריע ניקולה סטרן, אז שר הכלכלה הבריטי, שמשבר האקלים הינו כשל השוק הגדול ביותר אי פעם. אבל סימן גם חלון הזדמנויות להערכות מקדימה ולמעבר למשק דל פחמן. דווקא ברמה המקומית המסר נקלט, בעיקר באותן ערים שכבר נפגעו משינוי האקלים. אם ככה, כמה זה הולך לעלות לנו? האם יש במאזן רק מקלות או אולי גם גזרים? היום אנחנו עוקבים אחרי מסלול הכסף של משבר האקלים והעיר. ולשם כך הזמנתי שני שותפים לדיון. דוקטור גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה ושינוי האקלים במשרד להגנת הסביבה, ונוגה לב ציון נדן, מנהלת שותפה של ואליו בריבוע, הבית להשקעות אחראיות ומנכלית חברת המחקר גרינאי. ברוכים הבאים.
תודה, תודה.
שלום, היי.
וכהרגלנו, נתחיל בהתחלה, במקרו, בהתייחסות הרחבה, ולאחר מכן נתכנס לרמה המקומית. כאן ועכשיו. אז גיל, נתחיל איתך. אולי אתה יכול לעזור לנו לעשות את החיבור בין סביבה וכלכלה? ובאופן יותר ממוקד, בין אקלים לכלכלה.
אוקיי, אז אולי נתחיל בזה שמשבר האקלים הוא בעצם משבר גלובלי. משבר גלובלי שבעצם משנה את הכלכלה העולמית מהיסוד. למעשה השינוי אולי הגדול ביותר מאז המהפכה התעשייתית, וכאתגר גלובלי זה גם מחייב תגובה גלובלית. זאת אומרת, כל המדינות בעצם נדרשות להגיב באופן משותף לאתגר הזה. אי אפשר שמדינה אחת תישאר מאחור, כי כולן יושפעו משינויי האקלים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בעצם על מה שקורה, אז אנחנו רואים שבעשר שנים האחרונות, אנחנו רואים שהעולם באמת מתגייס לפעולה, לא פעולה מספקת, אבל פעולה שמשנה מציאות, משנה את הכלכלה העולמית. ובעצם היום יש לנו כבר כ-120 מדינות שהגדירו יעדים למעבר לכלכלה מאופסת פליטות. אז מה המשמעות של כלכלה מאופסת פליטות? אולי אני אגיד בשתי דקות. כלכלה מאופסת פליטות זה כלכלה שהיא מאוד מאוד יעילה בצריכת המשאבים שלה, וכמובן שהיא לא מזהמת, או כמעט ליתר דיוק, כמעט ולא מזהמת. והמשמעות היא שינוי מאוד רדיקלי, לדוגמה באופן שאנחנו משתמשים באנרגיה. עוברים מאנרגיה פוסילית מבוססת על דלקים מזהמים כמו פחם, כמו גז, כמו נפט, לאנרגיה מתחדשת מבוססת על שמש ועל רוח. ובעצם הכל משפיע על הכלכלה העולמית ועל היכולת להתחרות ולסגשג בעולם הזה, בעולם דל הפחמן.
רגע, אז לפני שאנחנו מגיעים לעולם דל פחמן ואנרגיה מקיימת, בוא נלך אחורה. אתה אמרת שאנחנו בעצם ניצבים עכשיו בפני השינוי הכלכלי הגדול ביותר מאז המהפכה התעשייתית. שניכם, נמקו והסבירו מה שאני יודעת שאנחנו ראינו מאז המהפכה התעשייתית זה צמיחה וסגזוג ותלג הולך ופורח. מה קורה?
אז אני חושבת שמה שמעניין, כמו כל משבר רציני, זה משבר סיסטמי. מה זה משבר סיסטמי? שמשפיע על כל, על כל החיים שלנו, ובעצם על כל הכלכלה העולמית, ועל, גם אם אנחנו מסתכלים על דברים כלכליים, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על כלכלה כמספרים וכמה כסף יש, אז אני חושבת שהיום מבינים שהכלכלה, ולכן גם ה-World Economic Forum, מתייחס לנושאים האלה, כי זה בעצם דרך השפעות אחרות, זה בסופו של דבר יגיע לכסף שלנו. לדוגמה, נלך, אם יהיה מחסור במים, זה אומר שמפעלים שמתבססים על מים, והיום יכולים להתייחס למים כחומר גלם זול, יצטרכו לשלם יותר. אם אנחנו, אותו דבר עם צריכת אנרגיה, אם אנחנו נגביל את צריכת האנרגיה, או נשלם עליה יותר, שוב, חברות יצטרכו לשלם יותר. אם תהיה בעיה של עליית מפלס מים, אז יהיו לנו פליטים. מה עושים עם הפליטים האלה? איך מכלכלים אותם? כלומר, אנחנו מדברים על בעיה שהיא בעיה כוללת, ובעיה שמשפיעה, והיא כמו דומינו. אחד ישפיע על השני, ובעצם בסופו של דבר זה יגיע אלינו לכיס, גם אם זה נראה לנו נורא רחוק. ולכן זו בעיה, כמו שגיל אמרת, זו בעיה עולמית. ואם אנחנו לא נעצור את הדומינו הראשון, אז מהר מאוד הוא יגיע אלינו.
נכון, ואני חושב שבעצם אנחנו לא יכולים להמשיך להתנהל באותו מודל כלכלי ישן כפי שהתנהלנו עד היום. זאת אומרת, אם עד היום צרכנו וכמות הצריכה שלנו היא הייתה בעצם הסימן הטוב ביותר לצמיחה, אז עכשיו אנחנו כבר מדברים על כך שהעלות של חומרי הגלם והעלות של השימוש, בעצם של הזיהום של הסביבה, ילך ויגדל, הולך וגדל, באופן שהיום הוא כבר לא מקיים, ולכן אנחנו נעים לעולם שגם החומרי הגלם וגם המשאבי הטבע, לדוגמה הזיהום שאנחנו פולטים לאוויר שאנחנו נושמים, הם עולים ויעלו הרבה הרבה יותר. מי שלא ייעיל, בעצם לא יהיה תחרותי. הוא לא יוכל למכור את המוצרים שלו, בגלל שהוא, יש לו הרבה זיהום בתהליך הייצור, לדוגמה.
ועד עכשיו זה לא עלה? כל הדברים האלה, הזיהום, הרי כבר יש זיהום אוויר, וכבר יש בעיות סביבתיות. עד עכשיו הם לא עלו?
מה שקרה עד עכשיו זה שהיו עלויות חיצוניות. וכשמם כן הם, מה זה עלויות חיצוניות? שאנחנו מצליחים להחצין את העלויות, בעוד שאנחנו נהנים מהרווח. תחשבו על חברה מזהמת, היא לא משלמת על האוויר שהיא מזהמת, אבל היא כן מרוויחה מהמחירות שלה ובעצם מכל היצור שלה. ובעצם מה שגיל מתאר פה, זה בעצם הפנמה של העלויות החיצוניות האלה. פתאום אין על מי להחצין, אני לא יכולה להעביר את זה לחברה שמשלמת בבריאות, משלמת בכל מיני דרכים בניקיון או בכל מיני דרכים אחרות. עכשיו פתאום החברה לא תוכל להגיד, טוב, זה, הזיום הזה הוא לא על חשבוני, אלא נהפוך הוא, אנחנו נרצה שהיא תהיה על חשבוניים, ואז בעצם זה, הדברים יהפכו להיות יותר יקרים. כי אם אני צריכה לשלם הזיום אוויר, אז כנראה לייצר יעלה לי יותר, ואם אני יעלה לי יותר, אולי אני אתחיל לחשוב איך אני מקטינה אותו.
נכון, ואני חושב שאחת הדוגמאות הטובות ביותר לאן אנחנו צועדים, ואיפה אנחנו נמצאים כבר היום, זה הנושא בעצם של תמחור הזיהום, תמחור הפחמן. היום מדינות כמו מדינות אירופה, ואפילו מדינות או מחוזות ענקים בתוך סין, שמכילים סדר גודל של כ-400 מיליון איש, מתמחרים את הזיהום. זאת אומרת, אם אני ארצה לייצא לאירופה לדוגמה, כבר בעוד שנה או שנתיים, לפי הכלכלנים הבכירים באיחוד האירופי, יוטל איזשהו מס על מי שירצה לייצא לאיחוד האירופי, כשאצלו בבית לא מתמחרים את הזיהום הזה. זה כמובן נועד להגן על התעשייה המקומית, כי האיחוד האירופי הוא בין המובילים בעולם, מי שדוחף לתמחור גלובלי של הזיהום, של הפחמן.
זה נשמע קצת כמו אמצעים שיכולים להאט את הצמיחה הכלכלית. האם זה אחד הדברים שחוששים מהם, האטה?
אני חושב שזה בדיוק ההפך. אני חושב שהדרך לסגסוג והדרך לבאמת צמיחה אמיתית של הכלכלה העולמית, היא באמצעות ייעול השימוש שלנו במשאבים ובחומרי גלם, וככל שאנחנו נייצר יותר וניתן יותר שירותים בפחות זיהום, בפחות חומרי גלם, בפחות משכון של העתיד של הילדים שלנו, ככה אנחנו נוכל לסגשג יותר זמן. ואם עד היום במרכאות הצמיחה הייתה מהירה, זאת בעצם לא הייתה צמיחה אמיתית, זה היה השאלה, הלוואה מהמאגר הכללי שעומד לרשות הדורות הבאים. ונושא האקלים הוא הדוגמה, הוא המטבע שאפשר באמצעותו למדוד את המחיר שעכשיו אנחנו משלמים, ושאנחנו נשלם ביתר סט. ואולי חשוב כאן להדגיש שישראל היא במיוחד רגישה לנושא האקלים, בגלל שאנחנו נמצאים באגן מזרח הים התיכון. לפי כל הנתונים שכבר יש ונמדדו ב-50-60 שנה האחרונות, ולפי המודלים שמראים מה יקרה בעוד 20-30 שנה, אנחנו רואים שההשפעה היחסית של שינוי האקלים היא תהיה יותר עוצמתית כאן מלדוגמה הרבה מקומות אחרים בעולם.
אז בוא נחזור רגע לחשבון הבנק שלנו מול העולם. אז בעצם ממה שאני מבינה, אתם אומרים שאנחנו באוברדרפט, ושמשבר האקלים זה סוג של פקיד הבנק שבא ואומר, תראו,
צריך להחזיר את ההלוואה. צריך להחזיר את ההלוואה באיזשהו שלב, וזה ריבית דריבית, כמו שאנחנו מכירים. כלומר, אנחנו לא, האוברדרפט רק גדל כל שנה ומצטבר לנו.
ומה שאני רוצה להוסיף, זה שבעצם העולם כבר מבין את זה. ואם אנחנו מסתכלים בחמש, שש, שמונה שנים האחרונות, אנחנו רואים שהמדינות המתועשות ביותר, כולל לא רק המפותחות, אלא גם מדינות כמו סין והודו, אנחנו רואים שהן כבר נעות לכיוון של העולם הזה, העולם היעיל היותר והעולם הדל הפחמן הזה.
מה הן עושות למשל?
הן בעצם קודם כל, לפני הכל, הציבו חזון ויעדים ברורים. יעדים לאפס פליטות ב-2050, סין היא חריגה בעניין הזה, הציבה אפס פליטות ב-2060, אבל כמובן יעדי ביניים אגרסיביים, ואנחנו רואים שכל התהליכים שקורים בכלכלה, המעבר לאנרגיות מתחדשות במקום אנרגיה פוסילית, בנייה יעילה יותר, שימוש במרחב בצורה יעיל יותר, פחות קריאה של חומרי גלם ויותר מחזור של פסולת, הפיכת הפסולת למשאב, כל הפעולות האלה ועוד פעולות רבות אחרות, כמו ייעול התעשייה וקווי הייצור, הם בעצם מובילים אותנו למצב שבו הם העולם כבר לא ימשיך להתייחס כמו שהוא התייחס עד עכשיו לבזבוז ולזיהום. ואני חושב שהשנה היא שנה קריטית, כי אנחנו בעצם מתקרבים, בנובמבר תהיה ועידת האקלים בגלזגו, ועכשיו כשהשתנה הממשל בארצות הברית והוא שם את נושא האקלים לנושא המרכזי ביותר על סדר היום, ארצות הברית למעשה חזרה להוביל את הקהילה העולמית במעבר לכלכלה מאופסת פליטות. אני חושב שבעצם אנחנו כמדינה לא יכולים להרשות לעצמנו להסתרך מאחור, לא רק בגלל שזה קודם כל אינטרס שלנו, אינטרס של הכלכלה ושל החברה ושל הסביבה שלנו, אלא גם בגלל שהעולם לא יאפשר לנו להסתרך מאחור, וההסכם הגלובלי החדש היותר שאפתני ממה שנחתם בפריז לפני 5 שנים, ההסכם הזה הולך להיות הרבה יותר שאפתני וגם נשכני. ואם אנחנו רוצים להמשיך לסגשג כמדינה מפותחת, אנחנו חייבים ליישר קו עם שאר המדינות.
ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על הסכמים, אז אתה מדבר על הסכמים דיפלומטיים, הסכמים בעצם גלובליים. אם אנחנו מסתכלים לאן הכסף הולך, אנחנו תלויים בכסף ובהשקעות מהעולם. ומשקיעים היום מבינים שצמיחה לא תגיע מאותה תעשייה ישנה. הם מחפשים את אותה תעשייה דלת פחמן, גם בגלל שהם מחויבים לבעלי ההון שלהם. כלומר, אם אנחנו מדברים על משקיעים באירופה ובארצות הברית, אנשים לא רוצים שהכסף שלהם יושקע בחברות מזהמות. הם פשוט לא רוצים, כי הם יודעים שזה כבר סוף הדרך עבורם. ולכן שם הם מחפשים את הצמיחה. ואם אנחנו כמדינה לא נחייב את הטכנולוגיות ואת התעשיות שלנו להגיע לשם, פשוט לא יהיה להם כסף. ואנחנו רואים גם את הבנק העולמי שאומר שהוא כבר לא יממן ולא ייתן הלוואות לדלקים פוסיליים, וככה אנחנו רואים בית השקעות אחרי בית השקעות אחרי בית השקעות, ואנחנו חייבים להבין שהכסף מדבר כאן.
ואני חושב שזה לא רק העניין של המקלות, אלא אני חושב שיש כאן גם הזדמנויות יוצאות מן הכלל, במיוחד למדינה כמו ישראל. כל היצרנות, היצירתיות, הפיתוח של טכנולוגיות ופתרונות חדשים שהעולם משווע אליהם וחייב אותם, הרבה מהם נמצאים כאן בישראל, ואנחנו יכולים להפוך בעצם את הקלינטק ואת כל הפיתוח והחדשנות הישראלית למנועי צמיחה שהם גם ירוקים וגם כמובן הופכים אותנו למדינה מובילה בהיבטים האלה.
אני השתכנעתי אישית, אבל בכל זאת אני חייבת לשאול, אם זה כל כך טוב, הרי אנחנו רק לפני כמה חודשים עברנו את המהפך מטראמפ, שראה את הדברים מן הסתם אחרת לגמרי, ובעיקר מפרספקטיבה כלכלית לביידן שבאמת רואה את זה אחרת. מה בעצם כל כך הפריע לטראמפ או לאחרים? זאת אומרת, העובדה היא שאנחנו כן נמצאים באיזשהו מקום של מאבק בין התפיסה של צמיחה ירוקה לבין התפיסה של הצמיחה הקונבנציונלית. אז בואו תנסו קצת לפחות להסביר לי מה כל כך מפריע ולמה לא מקדמים את זה אם זה כל כך נפלא.
אני חושבת שיש פה עניין של מאבקים על מוקדי כוח, והסיפור של כלכלה דלת פחמן בהרבה מהמקרים אנחנו רואים דמוקרטיזציה של המשאבים. פתאום אנרגיות מתחדשות, זה לא חברת חשמל שקובעת כמה יעלה החשמל וכמה אני אוכל לצרוך. פתאום לי יש את הפאנל הסולארי שלי ואני יכולה לקבוע. ואנחנו בעצם דרך המעבר לכלכלה דלת פחמן, אני חושבת שמשם הם חוששים שמוקדי הכוח משתנים, וזה מאוד מאוד מפחיד. במיוחד שאם אנחנו מסתכלים על טראמפ, אנחנו מסתכלים על מי תמך בו, ואם אנחנו מדברים על תעשיות הנפט והפחם, שהן תעשיות עצומות, ובאמת יש פחד, גם יש פחד של עובדים, שאומרים, רגע, אם אני אעבור, אם הכל יעבור לאנרגיה מתחדשת, מה אני אעשה? אבל זה בדיוק העניין של כאן, בדיוק המדינה צריכה להיכנס. כי אם אנחנו ניתן לזה להתגלגל ולקרות, אז באמת יכול להיות בעיה. אבל אם ננהל את זה, זה יכול להשתנות.
ואני חושב שאחת הדוגמאות שאנחנו יכולים לקחת מאיך מדינות אחרות מובילות, מתמודדות בעצם עם ההשלכות התעסוקתיות שציינת, אנחנו יכולים לקחת את גרמניה. לגרמניה יש כמה עשרות אלפי אנשים שמועסקים בתעשיית הפחם, וגרמניה לקחה החלטה אסטרטגית להפסיק לחלוטין את הפחם בתוך מספר שנים. אז במקביל היא לא זורקת את העובדים האלה בלי שום אופק תעסוקתי, היא משקיעה משאבים גדולים ומשמעותיים גם בהכשרות, גם בנתינת אופק תעסוקתי אחר אלטרנטיבי, וככה בעצם אפשר להגיע למצב שבו אותם עובדים או אותם אזורים שבעצם צפויים להיפגע כתוצאה מהמעבר לתעשיות נקיות יותר ויעילות יותר, הם יהיה להם עתיד, יהיה להם אופק תעסוקתי. ואנחנו רואים שבמקביל מנועי הצמיחה הם גדולים בהרבה. אם ניקח את ארצות הברית כדוגמה, ארצות הברית, התעשייה של האנרגיה המתחדשת היום מעסיקה למעלה מ-4 מיליון אנשים, בעוד שתעשיית הפחם והנפט לסוגיה מעסיקה בערך 500,000. אני חושב שהמספרים האלה הם מספרים מטורפים, זה הבדלים עצומים של סדרי גודל, ואנחנו יכולים לראות בעצם את התועלות לכלל המשק. חשוב, כמו שציינת, שבעצם אנחנו צריכים לדאוג גם לאותם עובדים שכשיסגרו או כשידאחו התעשיות המסורתיות המזהמות, יהיה להם את אותו אופק תעסוקתי, וזה לגמרי אפשרי.
ועל זה בעצם מדברים היום, כשמדברים על צמיחה ירוקה, על העסקה הירוקה החדשה, מדברים על זה גם בארצות הברית, מדברים על זה גם באירופה מאוד, ולפי מה שאני מבינה, הרעיון הזה שהוא רעיון שאול מהמשבר הכלכלי בארצות הברית, אומר, הממשלה צריכה לקחת אחריות ולשנות את השוק. אז גיל, הממשלה צריכה לקחת אחריות. מה קורה אצלנו?
שאלה מצוינת, ובראש ובראשונה אני חושב שהממשלה חייבת להציב אופק ויעדים ברורים, ארוכי טווח שיתנו את אותה ודאות שכל כך נדרשת גם לתכנון, גם למשקיעים, וגם בסופו של דבר לעסקים ולתעשייה. וזה הדבר הראשון, ובשביל זה אנחנו צריכים להעביר גם החלטת ממשלה, וגם בהמשך חוק אקלים. המשרד להגנת הסביבה בשנתיים וחצי האחרונות, הוביל מהלך מאוד מאוד שאפתני וחסר תקדים, יחד גם עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, גם עם ה-OECD, וגם עם ארבעה משרדי ממשלה שונים, משרד התחבורה, משרד האנרגיה, מנהל התכנון, משרד הכלכלה. בעצם זה תהליך שהוא תהליך רב מגזרי, שכלל את כל הבעלי העניין השונים, גם בכלכלה וגם בחברה, ארגוני חברה אזרחית ואקדמיה.
וגם השלטון המקומי.
נכון מאוד.
שתכף אנחנו נרחיב עליו בכל מקרה.
נכון, שהם היו שותפים בכל הקבוצות העבודה, ובעצם גיבשנו חזון ויעדים ומנופי הפחתה למעבר לכלכלה דלת פחמן. השלב הראשון של השנתיים האלה הסתיים, ואנחנו היינו חייבים כבר להעביר החלטת ממשלה. זה לא סוד שכרגע החלטת הממשלה הזאת עדיין לא הוסכמה על ידי כל הממשלה. אני מאוד מאוד מקווה וחושב שזה אפילו הכרחי שנעביר את זה ממש בדחיפות. והשלב הבא זה בעצם גיבוש של תוכנית יישום מאוד מפורטת לעשור הקרוב. לא רק להגיד מה נעשה ואיך נעשה, אלא גם לא פחות חשוב מה לא לעשות. איפה לא להשקיע ואיך לא לבנות בצורה לא נכונה ויעילה ולא יעילה, וכמובן איך לוודא שאנחנו לא משקיעים במקומות שאחרי זה יקבעו את התשתיות ואת התלות שלנו לעשרות שנים בטכנולוגיה של האתמול.
אז איפה לא להשקיע, נוגה? זה לחלוטין השטח שלך בתור המנכ"לית של הבית להשקעות אחריות. מה זה אומר להשקיע נכון אל מול להשקיע לא נכון? ואחרי זה אנחנו נגיע לעיר.
אז להשקיע נכון זה בעצם להשקיע באמת באותן חברות שהן עם הפנים קדימה. גם מבחינת ההתנהלות שלהם, שהן מנהלות את התחום של המים והאנרגיה, ואנחנו רואים שכל העבודה עם חומרי הגלם היא הרבה יותר יעילה, זה קודם כל. אבל גם מבחינת תשתיות, אנחנו לא רוצים להשקיע בחברות שיש להם, נגיד, בונות עכשיו תחנות כוח של תשתיות גז. הרי אנחנו יודעים שתוך 10-20 שנה התשתיות האלה יהיו חסרות טעם, אז למה להשקיע עכשיו בתשתיות שאנחנו יודעים שאין להם עתיד? אנחנו בעצם אומרים, בואו נשקיע באותם דברים שאנחנו יכולים להבטיח את הצמיחה שלהם. אז עכשיו יגידו לנו, אבל הנפט עולה. דבר ראשון, הנפט עולה, הנפט יורד, אבל אנחנו, כשאנחנו משקיעים בבורסה, ואנחנו משקיעים בחברות, אנחנו משקיעים את המחר, לא את האתמול. ואם אנחנו משקיעים את למחר, אז אנחנו חייבים להשקיע באותם דברים שאנחנו יכולים להבטיח צמיחה בהם. אז למה ללכת למקומות שאנחנו עוד נאבק, ותהיה רגולציה, וזה יקטין את האספקות, ויהיה לנו את כל הבעיות, כשאפשר להשקיע באותו ים כחול, באותם מקומות שיש כל כך הרבה אפשרויות, וכמו שגיל סיבר, בעצם יש שם גם הרבה מאוד כסף, גם הרבה מאוד אפשרויות, ושם אנחנו רוצים שהכסף שלנו יושקע, כי שם תהיה הצמיחה.
אז אם הצמיחה תקרה שם, ובתעשייה ובממשלה, מה המשמעות של זה לרשויות מקומיות? לוס אנג'לס מדברת על תוכנית צמיחה ירוקה, ניו יורק מדברת על תוכנית צמיחה ירוקה. איך אתם רואים את הנגזרת המקומית של הרעיונות האלה שדיברתם עליהם?
השלטון המקומי הוא הפגין מנהיגות כבר זמן רב, אפילו לפני הממשלה המרכזית. פורום ה-15 לדוגמה, כבר שנים לא מועטות בעצם מחייב תקן בנייה ירוקה בכל הבנייה החדשה בפורום, בערי הפורום. אני חושב שהרבה מהתוכניות לעיר מאופסת פלטות, אנחנו כבר רואים את זה קורם אור וגינים בשלטון המקומי, דוגמאות כמו חיפה שהצטרפה ממש לאחרונה לברית הערים, לערים דלות פחמן, ויש עוד הרבה מאוד פעילות נוספת שנעשית בשלטון המקומי, הן בהיבט של הבנייה והתכנון, הן בהיבט של הפסולת, וכמובן הן בהיבט של צריכת האנרגיה והתכנון העירוני הרחב יותר, משולב התחבורה. ואנחנו חושבים שבעצם השלטון המקומי, כמי שמכיר הכי טוב את הצרכים של העסקים, של הציבור שחי במרחב המוניציפלי, הם בסופו של דבר אלה שיכולים להוציא לפועל את התוכניות הממשלתיות. הם יכולים להוציא לפועל את הדרכים לתמרץ מצד אחד, לספק ידע וכלים והכשרה מהצד השני, על מנת לבצע את אותן פעולות שנדרשות, הן ברמת העסק הקטן הבודד, הן ברמת הבית ספר או ברמת השכונה, על מנת לבוא וליישם בפועל את הייעול בצריכת האנרגיה שלנו, את הייעול בצריכת המשאבים, ואת בסופו של דבר את המרקם העירוני שצריך להשתנות לכיוון של מרקם עירוני יעיל ודל פחמן.
אבל מאיפה יכול להגיע הכסף? הרי כל הדברים האלה באמת של שינוי, שינוי בדרך שבה מתנהלים דברים, יכול להיות שאיפשהו בהמשך הדרך זה יהיה גם כדאי כלכלית, בטוח. אבל כרגע צריך השקעה מסיבית בשביל שזה יקרה. מאיפה יכולה להגיע כל ההשקעה המסיבית הזאת?
אז לרשויות המקומיות באמת יש מקום ביזמות וביוזמה של פרויקטים. והכלי המרכזי שיכול לעמוד לרשותם, מלבד תקציבי ממשלה שאנחנו מקווים שיזרמו לאותם פרויקטים, זה הסיפור של מה שנקרא green bonds. בעצם מימון, מימון ירוק של אותם פרויקטים. ומה הרעיון של green bonds? זה בעצם לקבל הלוואה, וההחזר יהיה על פי התועלת. כלומר, אם אני יודעת שאם אני עושה פעילות מסוימת, נגיד של השבחת של מים, אני אקח לדוגמה מקסיקו סיטי, הוציאה green bonds של מיליארד פזו, שזה 50 מיליון דולר. והם בנו את זה על יעילות אנרגטית ועל כל הנושא של שימור מים. אז בעצם התשלום הוא בהמשך. כרגע אנחנו מקבלים את המשאבים כדי להקים את התשתיות, ועוד כמה שנים אני אוכל כרשות מקומית לשלם למשקיעים שלי את זה פלוס ריבית. כי בעצם זה כמו כל הלוואה, אבל כאן אנחנו מתרגטים את זה לדברים חיוביים, קשורים לאותה צמיחה בטוחה שאנחנו מדברים עליה, ולכן ככה זה כלי שהופך להיות יותר ויותר מרכזי עבור הרשויות המקומיות, ודרך כלל אנחנו מדברים על מיליארדים, היום אנחנו מדברים בערך עד 2019, מדברים על בערך 60 מיליארד דולר של הלוואות כאלה, שנקרא הלוואות ירוקות או אגחים ירוקים.
בנוסף לזה אני גם חושב שרשויות מקומיות יכולות to lead by example. זאת אומרת, לרשויות מקומיות יש הרבה מאוד נכסים, וכמובן, עם סיוע ממשלתי, הן יכולות בעצם להטמיע את אותם שינויים ולהדגים איך ניתן להפוך בניין, בית ספר, לדוגמה, לבית ספר יעיל וירוק. איך אפשר להפוך בניין עירייה לכזה שהוא מאופס אנרגיה. ואני חושב שדוגמאות כאלה מייצרים לאחר מכן קטליזטור או תמריץ לגופים אחרים שהם לא נכסים של העירייה לעשות אותו דבר, ובעצם לקחת את הדוגמאות האלה, את החיסכון בהוצאות של חשמל ומים, ולהפנים אותם גם במבנים ובעסקים אחרים. דבר אחד שאנחנו צריכים כממשלה לעשות ולסייע לרשויות המקומיות מעבר לתקציב, זה גם בסיוע בהכשרות. הנושא של ידע הוא נושא שבעצם הרבה פעמים מהווה חסם. אם יש את הרשויות היותר חזקות ומובילות, כמו רשויות פורום ה-15, עיריית תל אביב, ואחרים שיש להם באמת משאבים והרבה מאוד ידע ואנשי מקצוע, אנחנו רואים שברשויות אחרות אין מספיק ידע, אין מספיק לא ניסיון ולא אנשי מקצוע ייעודיים, שמסוגלים להרים פרויקטים ולהניע בעצם את המהלכים שבסופו של דבר יניבו את אותו חיסכון ואותה תועלת לרשות המקומית. ובעניין הזה אני חושב שיש לממשלה תפקיד לעבוד ביחד עם השלטון המקומי ולייצר את אותו גרעין של ידע בכל רשות ורשות שלאחר מכן יוכל בעצמו להוביל את המהלכים בצורה הטובה ביותר ברמה המוניציפלית.
אני חושבת שהידע הכלכלי הוא קריטי כאן. כלומר, כי ההבנה שהתועלות הכלכליות מגיעות לא כל כך רחוק. ואנחנו, והחישובים הכלכליים האלה הם חישובים שנורא מפחידים. בכלל, כסף מאוד מפחיד, מפחיד הרבה מאוד גופים, והידע הזה שהממשלה יכולה להבטיח של להראות ולהציג מחקרים ונתונים, באמת יכולה לעודד הרבה מאוד פרויקטים ברשויות המקומיות, כי בעצם ההחזר הכלכלי לפעמים הוא לא כזה ארוך טווח.
נכון, בהרבה מהפרויקטים, בעצם זה פרויקטים שממש לגמרי בטוח להשקיע בהם. היום המחירים, לדוגמה, של פאנלים סולאריים, הם ירדו כל כך כל כך דרמטית, שהיום יותר זול לייצר אנרגיה סולארית מלייצר אנרגיה קונבנציונלית. והחזרי ההשקעה הם לגמרי מתאימים לגוף כמו רשות מקומית, שמקבלת באופן קבוע אחת לחודש את התשלום בגין יצור הסולארי שנמצא על הגג שלה, לדוגמה. אבל אני חושב שבנוסף לזה, גם מה שנוגה דיברה עליו, על הנושא של green bonds ומכשירים אחרים, כלים אחרים כלכליים, ואת המעורבות של גופים גדולים שמשקיעים ובוחרים להשקיע בפתרונות ובפרויקטים שמביאים להפחתה של זיהום ולייעול של צריכה של משאבים, השילוב הזה יחד עם סביבה רגולטורית תומכת, זה השילוב המנצח, וזה מה שאנחנו רואים בעולם. ולכן אני חושב שבהרבה מקומות, אנחנו ממש רואים ערים שמכריזות על יעדים של אפס פלטות, או 100% אנרגיה מתחדשת במרחב העירוני, ואנחנו רואים שזה מלווה בסגסוג, בסגסוג כלכלי. זאת אומרת, זה לא שזה משהו ששמור לעשירים, זה משהו שהוא, יש לו לגמרי היגיון כלכלי, כמובן צריך לייצר את התמיכה ואת הסיוע לאותן רשויות או לאותן ערים שיש להן מלכתחילה נקודת פתיחה חלשה יותר מבחינה סוציו-אקונומית.
רק משהו, סליחה. אני חושבת שמה שאתה אומר זה מאוד חשוב להגיד גם התועלות הלא כלכליות לכאורה. כי בעצם אנחנו דרך התועלות הכלכליות יכולים לייצר איכות חיים טובה יותר, ולכן זה כל כך רלוונטי ומתאים גם לאוכלוסיות חלשות יותר. לצד התועלות הכלכליות חשוב להדגיש את התועלות הנרחבות יותר, כלומר, ולכן זה כל כך רלוונטי לאוכלוסיות מוחלשות. כי אם אנחנו יודעים שעל פי מחקרים בתי ספר ירוקים מייצרים תלמידים טובים יותר, או בתי חולים שנבנים בצורה נכונה, החולים שם משוחררים יום לפני, זה תועלות כלכליות, אבל גם תועלות באיכות החיים של אותו ציבור, ולכן אנחנו בעצם יכולים לקדם, דרך הצמיחה הכלכלית, גם לקדם את איכות החיים של האנשים האלה, והרשויות המקומיות אמונות על התחום הזה.
לחלוטין. הרשויות המקומיות, זה דווקא החלק שברור להם, שהן אמונות על בריאות ועל איכות החיים, מה שבדרך כלל לא ברור להם, שהן גם אמונות על הכלכלה המקומית, שהן בעצמם יכולות להיות שחקן כלכלי ולייצר שוק. יש תמיד את הדוגמה האהובה עליי, הדוגמה מבולוניה, שהיה התעוררות של הורים שדרשו שבגני הילדים יגישו רק מזון אורגני, והם דרשו את זה מהעירייה. העירייה בהתחלה התייחסה לזה כסעיף תקציבי, איך מייצרים תקציב בשביל לתת להורים את מבוקשם, ואז כנראה קיבלו עצה מכמה יועצים, אמרו רגע, בואו נחשוב על זה אחרת. בואו נייצר את השוק האורגני, והם התקשרו עם עיקרים בקרבת בולוניה, וכל מה שהעירייה הייתה צריכה לעשות, זה להבטיח שמעכשיו, בחמש השנים הבאות, הם קונות את כל היבול. ברגע שהם התחייבו לקנות את כל היבול, בעצם נוצר שוק לירקות אורגניים. זו דוגמה נהדרת. הלוואי שהיו לנו יותר דוגמאות. אז עכשיו אנחנו ממש אוטוטו קרובים לסיום. אז רק רציתי לבקש מכל אחד מכם גם דוגמה אחת מעוררת השראה שאנחנו יכולים לשים על השולחן ולהשאיר את כולם עם המחשבה האופטימית הזאת שאיתה התחלנו.
רשויות מקומיות הן יכולות לייצר תנאים טובים לשוק, תנאי שוק טובים, קודם כל באמצעות שימוש בכוח הקנייה שלהם, כמו שכבר צוין, אבל גם באמצעות שימוש בעובדה שהם הרגולטור, וכשהם כרגולטור יכולים לקבוע גם כללים וגם תמריצים שבסופו של דבר יניעו את השוק המקומי לכיוון הנכון, ואנחנו רואים את זה בהיבט התכנוני. לדוגמה, אם סוגרים מדרחוב ובאמצעות תכנון נכון של התחבורה ושל הנגישות בשבילי אופניים, כמו שנעשה בצורה מדהימה בטורונטו וגם בלונדון, אז בעצם אתה מייצר באותו אזור, אתה מייצר פעילות כלכלית הרבה יותר טובה, הרבה יותר מוכוונת כלכלה ירוקה, ואפילו הראו בדוגמאות מווינה ומפריז, שאתה אפילו גורם לכך שיותר עסקים ירצו להגיע, בעצם להגר פנימה לאותו אזור, בגלל שאותו אזור נתפס כאזור עם אוויר נקי יותר, מחירי הדירות שווים יותר, כי אנשים רוצים לגור במקום שהוא נגיש יותר מבחינה ציבורית והוא נקי יותר, ואני חושב שפה התפקיד של הרשות המקומית כרגולטור שמכווין את התכנון בתוך המרחב העירוני, יש לו השפעה קריטית, ואנחנו רואים את זה מערים שמאוד היינו רוצים להידמות אליהן בעולם.
ואני אתן דוגמה מקליבלנד. בקליבלנד בעצם הם הבינו שהם צריכים לייצר אנרגיה מתחדשת, והם נתנו ל50,000 תושבים, שזה גם עסקים קטנים וגם תושבים, לקנות תעודת אנרגיה נקייה. כלומר, הם השתתפו במימון שלה. ובעצם כאן אנחנו שוב רואים את הרשות המקומית כיזמית, שמשתפת את התושבים ומעצימה אותם, וזה ווין ווין. מצד אחד הם מקטינים את הזיהום של העיר, מצד שני הם מעצימים את האוכלוסייה.
תודה רבה. לצערי זמננו תם. תודה רבה שלקחתם אותנו היום למסע בעקבות הכסף, ובניגוד בדרך כלל למסע עוד בעקבות הכסף, הפעם הגענו לשמש ויער, שזה ממש מקום מצוין לסיים בו. אז שוב, תודה גיל, תודה נוגה, ותודה לכם שהאזנתם לנו. אנחנו מקווים שהיה לכם גם מעניין, וגם כמו שניסינו להראות, מלמד ואופטימי.
תודה רבה.
תודה רבה.